רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
היום אורח מיוחד, פרופסור ניר אייזקוביץ', הוא פרופסור לפילוסופיה, והוא המנהל של, מרכז של אתיקה יישומית, ב-UMass, אוניברסיטה של מסצ'וסטס, בוסטון, שזה גם מילה שהורגת ישראלים בדרך כלל. אנחנו הולכים לדבר על אתיקה של בינה מלאכותית, נדבר קצת גם בהקשרים של למידה וחינוך, ולכבוד הוא לי, פרופסור, תודה רבה שהסכמת.
תודה שהזמנת אותי.
אני אשמח שתספר קצת יותר על עצמך.
כן, אז שוב תודה על ההזמנה, אור. ברמה האקדמית, ההכשרה שלי היא במשפטים ופילוסופיה, סיימתי את הדוקטורט בפילוסופיה פה בבוסטון, ומאז 2017 אני עובד ב-UMass, וב-UMass אני מנהל מרכז, כמו שאמרת, לאתיקה יישומית, כלומר זה מרכז שמנסה לקדם חשיבה, מחקר, דיון ציבורי על היבטים פילוסופיים ואתיים של שאלות של מדיניות ושאלות פוליטיות, והמרכז בשנים האחרונות מתמקד באתיקה של טכנולוגיה בגדול, ויותר ספציפית באתיקה של בינה מלאכותית. מאז 2017 יש לנו פרויקט מחקר על איך הבינה המלאכותית משפיעה על אנשים שמשתמשים בה באופן נרחב. ותרשה לי גם להתנצל מראש אם אני טיפה אילג בעברית, זה לא בגלל שזאת לא שפת אימי, זה כן שפת אימי, אבל את רוב המחקר והדיבור היומיומי על שאלות של בינה מלאכותית אני עושה באנגלית, אז יכול להיות שהמעבר יהיה לי קצת קופצני.
מעולה, אני חושב שזה מעניין מאוד מה שאמרת, ואנשים ששואלים את עצמם, הם אומרים, אם אתה מנהל של מרכז אתיקה, באחת מאוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית, מאז 2017 גם אתם מתמקדים בטכנולוגיה בבינה מלאכותית, אז מה שקורה היום בשבילכם זה כמו התפרצות של הרגש.
כן.
אני מניח שאתם מקבלים הרבה פניות, מה הפניות המרכזיות והנושאים הכי בוערים שאתם מטפלים בהם כיום?
כן, כמו שאתה אומר, התחלנו לחשוב על זה באופן שיטתי קצת לפני שהדברים התפוצצו מבחינה תקשורתית, כמו שקרה בשנה האחרונה עם ה-Generative AI ו-GPT וכולי. יש המון פניות מעיתונים, אני חושב שדיברתי עם שלושה עיתונים השבוע, אז יש עניין ציבורי אדיר, וחלק, לא יפתיע אותך, חלק מהעניין הציבורי הוא אספקטים כביכול יותר דרמטיים של הטכנולוגיה. אז בארצות הברית בחודש-חודשיים האחרונים יש המון דיון במה שקוראים פה ה-existential threat, האיום הקיומי מ-AI. היה מכתב בשבועות האחרונים מכל מיני מובילים בתעשייה, מכתב מאוד קצר, מאוד לא ברור לטעמי, ש-AI והסיכון ממנו צריכים להתייחס אליו כמו למגפות עולמיות וכמו לסכנה מנשק גרעיני. יש לי את ההשגות שלי על מסגור הזה של הבעיה, אבל חלק גדול מהפניות הם לגבי שאלות כאלה. ההתמקדות שלנו היא בשאלות קצת יותר קונקרטיות בסיכונים שאנחנו כבר רואים. יש ריח די ניכר של מדע בדיוני לחלק מהחרדות האלה, ואנחנו פחות מתעסקים במה שלי נראה מדע בדיוני, אבל זה משהו שאנחנו יכולים להרחיב עליו אם תרצה.
קודם כל אולי, אני מת על מדע בדיוני דרך אגב, אז יכול להיות שכן. התקלתי בטבעה שלך ש-chatbots aren't becoming sentient, yet we continue to anthropomorphize AI. הרסתי את המילה לגמרי, אבל אנחנו אולי נפרק את זה רגע. אז אתה אומר שהם לא נהיים סנטיינט במאמר הזה, גם אתה אומר שאנחנו ממשיכים סוג של להעניש אותם, אין מילה טובה בעברית, אנתרופומורפייז, ואני אשמח שתרחיב על זה רגע, כי בעצם אני חושב שזה מה שדיברת עליו בין השיעורות על המדע בדיוני, כלומר אנשים מענישים את המכונה, נותנים להם כאילו יש לה תכונות אנושיות בגלל היכולות שלה, אתה אומר שהיא לא, אשמח שתרחיב על זה טיפה.
כן, אז אחת מההיסטריות הציבוריות פה בארצות הברית לגבי AI, לגבי בינה מלאכותית, הייתה האם הטכנולוגיה הופכת להיות מודעת. דוגמה מפורסמת לזה הייתה שאחד המהנדסים של גוגל שעבד על הצ'אטבוט של גוגל לפני כמה שנים, פרסם מאמר שבו הוא טען שהצ'טבוט הפך להיות מודע, הפך להיות מה שקוראים באנגלית sentient, הפך להיות בעצם ייצור עם התכונה הכי חשובה שמאפיינת אנשים, וכתוצאה מזה יכול להיות שצריך לתת לייצור סטטוס מוסרי וכו' וכו'. הבעיה עם הטיעון הזה, וזה טיעון שאתה יכול לתאר לעצמך שתפס, הבעיה עם הטיעון הזה שקודם כל אפילו בין חוקרי מוח ופילוסופים שמתעסקים עם מה שנקרא פה philosophy of mind, הם בעצמם לא מסכימים על ההגדרה למה זה מודעות אנושית ואיך אפשר להוכיח אם יש אותה או אין אותה ומה התנאים ההכרחיים והתנאים המספיקים וכולי וכולי שתוכל להגיד שיצור מודע. אז קשה להגיד אם ה-AIs הם sentient. למעשה, זה כמעט כל תנאי שתחשוב עליו, מודעות עצמית, יכולת ליצור מטרות ומטרות משנה, איזושהי תחושה של פעילות אוטונומית עדיין לא ממש קיימת בטכנולוגיות כמו שאנחנו מדברים עליה. ומה שטענתי במאמר שהזכרת, שהבעיה היותר חשובה ויכול להיות שיותר משמעותית היא הנטייה שלנו להשליך תכונות אנושיות, להניש באלף את הטכנולוגיה, ואנחנו רואים את זה בעובדה שאנשים נותנים שמות למכוניות שלהם, מתנהגים לחיות המחמד שלהם כאילו שהם היו אנושיות, פה בארצות הברית נותנים שמות לסופות כל הזמן. זה נטייה פסיכולוגית עם סיבות אבולוציוניות מובהקות של משהו שאנחנו עושים כבני אדם כל הזמן, יש סיבות טובות שאנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה גם לטכנולוגיה, ועכשיו מגיעה טכנולוגיה שנשמעת אנושית, ולמשל איך שהיא כותבת, ChatGPT ודומיו, זו טכנולוגיה שנשמעת אנושית, שיכולה לכתוב באופן די משכנע, לאור יכולות הניבוי והווקטורינג שלה, ולא רק זה, אתה יכול לשלב את הטכנולוגיה הזאת עם טכנולוגיות אחרות, כמו רובוטים שיש להם הבעות פנים אנושיות, כמו הרובוט המיקה של חברה שנקראת Engineering Arts באנגליה, ואם אתה לוקח רובוט כזה ומעמיס אותו ב-ChatGPT, אתה יוצר אינטראקציה שנשמעת ונראית אנושית, ושקל מאוד להעניש אותה, באלף, ואנשים עושים את זה כבר, ומתחילים לפתח מערכות יחסים עם צ'טבוטס, ומתחילים לפתח תלויות בצ'טבוטס, יש שם סיכונים פסיכולוגיים אדירים, כסוגיה קונקרטית, מוסרית, פסיכולוגית, זה הרבה יותר חשוב, משמעותי ומעניין, מהאם הצ'טבוטס מודעים לעצמם. שהתשובה לזה היא באופן די חד משמעי לא.
בהמשך אבל הם יהיו יותר ויותר דומים לנו אני מניח, כי זה חלק מהמטרות של הטכנולוגיה כרגע, הרבה מהחברות רוצות שגם המודלים עצמם וגם הרובוטים עצמם יהיו כמה שיותר אנושיים.
כן.
ככל הנראה ממינים כלכליים כמובן.
כן.
יש סכנה. נכון.
אתה צודק, החברות רוצות שהרובוטים יהיו יותר ויותר, ישמעו יותר, הצ'טבוטים יהיו יותר ויותר אנושיים, ממניעים כלכליים, תאר לעצמך איזה בנפיט יש ברובוט של customer service שאפשר לדבר איתו חוץ ולא רק להתעצבן עליו וכו', וככל שזה יקרה, הסיכונים הולכים וגדלים, הסיכונים הפסיכולוגיים של יצירת יחסים עם הטכנולוגיות האלה הולכים וגדלים. אתן לך דוגמה מעניינת, יש אפליקציה שנקראת רפליקה, שמייצרת בעצם חברים, בני זוג, בני לוויה, צ'טבוטס, ואנשים התמכרו לזה, כמו שאתה יכול לתאר לעצמך, מהר מהר מאוד, ויוזרים מאוד מאוד התרגזו כשהחברה עשתה אפדייט של התוכנה וההתנהגות של בני זוג הווירטואלים שלהם השתנתה כתוצאה מזה.
אם תצבינו, אוקיי, אז אני מניח שהשינוי לא היה לטעמם, מה שנקרא, אבל זה מראה, אתה יודע, זה מראה יותר את הסכנות. אנחנו כאנשים בוגרים שלא נולדו אל הטכנולוגיה הזאת, וגם כבוגרים יש לנו יכולת לחשיבה ביקורתית יותר משמעותית, אבל ילדים צעירים ובני נוער, ואני רואה את הנהירה, כן, את הקפיצה של עולמות החינוך, להשתמש בטכנולוגיות כאלה בבתי הספר, לא אומר שזה רע, לא יודע אם זה רע, לא חקרתי את זה עדיין, אבל אני בעד לשלב טכנולוגיה בחינוך, אני מאוד בעד במטרה לקדם חינוך. אבל אנחנו לא יודעים לגמרי את ההשפעות האלה, ומה שאתה מתאר עכשיו, אתה יודע, אתה מבין הרבה יותר טוב ממני, מה ההשפעות שיכולות להיות לקרות לילדים שאין להם מוח מוצר, ילדים בגילאים צעיר יותר, שמשתמשים בטכנולוגיה הזו. מה דעתך גם מבחינה, אתה יודע, גם מבחינת האתיקה של הנושא הזה, האם בכלל להשתמש או לא להשתמש עד שנדע מה ההשפעות, וגם באופן כללי, כלומר, מה אתה חושב שמורה בשטח צריך לעשות?
כן, אני חושב שלהשתמש בזה עם ילדים זה לא רעיון טוב, בכלל. אני חושב שזה רעיון ספציפית מסוכן, אין שום סיבה בעולם לקפוץ לזה. מה שילדים צריכים זה קשר עם מבוגר שאכפת לו מהם, ושיכול לשקף את ההתקדמות שלהם ואת האינסייט שלהם חזרה אליהם, שיכול להביע אמפתיה, שיכול לייצר מה שלפעמים הפילוסופים קוראים הכרה או recognition, כלומר להכיר ב... אור, אמרת דבר מעניין, אמרת דבר חכם, כמו שאני מניח שקורה לך עם הבן שלך, אם הוא אומר משהו מעניין במיוחד או חמוד במיוחד, התפקיד של הורה, ובשינויים מחייבים התפקיד של מורה, זה לשקף חזרה, לשאול שאלות על זה, להבהיר ולהעביר שהבנת את מה שנאמר, לנסות ליצור שינויים בזה. מכונות לא יכולות להיות אמפתיות, הן לא יכולות לייצר הכרה כזאת, חוץ מהכרה שהיא כמו ההכרה שטוקי מייצר בסופו של דבר. ולכן הפוטנציאל שלהם להתפתחות פסיכולוגית הוא בעייתי. האם זה יותר טוב מכלום, משום אינטראקציה? זו שאלה, אתה יודע, זו שאלה חשובה. תשמע, ההיגיון הכלכלי של הטכנולוגיה, במיוחד בכיתות עמוסות, כמו שיש בחלק מהמקומות בארץ, זה שזה יחליף מורים, וזה יהיה היגיון שיהיה קשה להתווכח איתו, או שזה יאפשר להשאיר מורה אחד בכיתה של 40-45 תלמידים, ולהגיד, מה אתם רוצים, הוספתי שני צ'טבוטס בחינם, שיתקשרו עם הילדים כשאין להם זמן לתקשר. אתה יודע, אם אנחנו חושבים חזרה, אני חושב חזרה על החינוך שלי בתיכון ובחטיבת הביניים, האינטראקציות הכי משמעותיות היו עם מורה שהרגשתי, או מורה שהרגשתי שמבינים אותי, ושרואים מה אני שווה בתחום מאוד מסוים, ושיכלו לשים את המגרעות שלי בקונטקסט, ואולי להדגיש קצת את הדברים היותר מעניינים שאמרתי, ולשקף לי חזרה למה הם היו מעניינים, וזה היה די נדיר. זה לא תכונות שצ'טבוט מסוגל להם כרגע. לכל הפחות, תשמע, יהיו שימושים לזה, אני בטוח שבהשכלה גבוהה יהיו שימושים לזה, יהיו שימושים טיפולים לצ'טבוטס גם, לכל הפחות הצ'טבוט צריך להבהיר שהוא צ'טבוט, באינטראקציה איתו, באינטראקציה עם הטכנולוגיה. מה שבמיוחד בעייתי זה שזו טכנולוגיה שבקלות יכולה להעמיד פנים שהיא בן אדם. יש משהו מאוד חשוב בזה שהטכנולוגיה תשדר באופן שיהיה די ברור, שאתה מדבר עם הטכנולוגיה. דרך אגב, אפילו השימוש ב... אתה יודע, בגוף הראשון, שהצ'טבוט יגיד, שלום אור, אני מקס הצ'טבוט, בלה בלה בלה, גם בזה יש בעיה. במקום שיהיה הרבה הרבה יותר ברור, שאתה יודע, יש כל מיני טקטיקות רטוריות של כל הזמן להנחיח את העובדה שלא מדובר באינטראקציה עם בן אדם חמוד, או עם איזה משהו שנשמע לחלוטין אנושי.
אני מתחבר להמון מהדברים שאמרת, ואני, אתה יודע, אני אומר לעצמי, ואני גם בעצמי לא יודע את הגבולות של הדבר הזה, וזה מאוד מפחיד, ואני אומר לעצמי, אם אני הייתי עכשיו בנעליים של אנשי חינוך והוראה, האתגר הוא כל כך גדול, כי כבר אני רואה את הרצון ואת השימושים במערכי שיעור שונים שקורים בארץ, וגם אני רואה המון קהילות שקמות במטרה לדחוף ChatGPT לדוגמה, כמו שציינו, בחינוך, ולייצר אינטראקציות, ושהילדים ילמדו עם זה. ואתה אמרת שאין, שלא, אבל אתה אמרת את זה גם בהקשר של הקשר עם המבוגר, אבל אם אני נגיד מורה, אני רק מנסה רגע להכניס את עצמי לנעליים של איש חינוך, ואני רוצה כן להשתמש ב-ChatGPT לצורך העניין, לתרגל את הילדים לחשיבה ביקורתית, אתה עדיין תמליץ להם של לא לעשות את זה? כלומר, באופן גורף?
עם ילדים הייתי מאוד נזהר. יש שימושים מסוימים ל-ChatGPT, זה יכול להפוך כל מיני אפליקציות ליותר נגישות, יותר מעניינות, זה יכול להכניס שינויים באינטרפייסס של אפליקציות קיימות וכולי וכולי. אני חושב שעם ילדים הייתי נזהר במיוחד בגלל הדברים שאמרתי לך, ודרך אגב, ככלי חינוכי, אמרת מורים ירצו להשתמש בזה למטרות של חשיבה ביקורתית, אז שני דברים בהקשר הזה, אחד, ChatGPT תוכנן לא לדעת להבדיל בין אמת ושקר, הקליברציה של ChatGPT היא להיות משכנע רטורית במקום לא לדבר שטויות, פשוט אין לו את היכולת להגיד, אתה שואל אותו שאלה על האימפריה הרומית ורוצה להגיד, אבל תגיד לי רק דברים שקרו באמת, הוא לא יודע על מה אתה מדבר. זה ניתן לשינוי, זה ניתן לשיפור בעתיד, אבל כרגע זה המצב. אז שאלה אחת שאנחנו, שאלה אחת שאלתי את הקולגות שלי באוניברסיטה, ולדעתי היא לחלוטין ישימה גם בבתי ספר, למה שנתלהב מכלי חינוכי, כשאחת המטרות של חינוך היא כן ללמד אנשים על האמת, בסופו של דבר, למה שנתלהב מכלי חינוכי שלא מבין אפילו את המושג הזה? איך הוא יכול לעזור לחשיבה ביקורתית עם עצם המושג של אמת אמפירית זר לו? שוב, אני לא אומר שזה לחלוטין לא רלוונטי ולא ישים באיזה שהם יישומים מסחריים שרוצים להיות יותר ופחות אטרקטיביים למשתמש, אבל בחינוך של ילדים, שהנטייה שלהם להעניש דברים באלף עוד יותר גבוהה משל מבוגרים ופחות ביקורתית, נראה שאנחנו שמים מכשול בפניהם. זה דבר אחד.
זה יכול להיות, אני רק ברשותך אגיד את זה, להתייחס לזה, זה יכול להיות גם הפוך, כלומר בוא תזהה משימה לילד, בוא תזהה מה האמת ומה לא, לגבי הטעויות שה-JGPD עושה, ואז אולי פה אפשר להשתמש בזה בצורה פתגוגית, שגם דרך אגב, שאם קוראים מאמרים על זה, רואים שיש גם הרבה בעיות של אתיקה ופתגוגיה בשימוש בבינה מלכותית. מה שתיארת זה בעצם הלוסינשנס, כן? כשהוא אומר שהוא עוזה, כלומר, הרבה אנשים אומרים שה-JGPD עוזה, שזה מצחיק שגם קראו לתופעה הזאת ככה, שמאחר בבסיס שלה, כמו שאתה אומר, היא בנויה זה של לא להבדיל בין אמת ושקר, או אלא רק להאמין בה שהיא בעצם אומרת משהו, כן? לא, אין פה משהו שזה קטע, שזה אומר, אולי גם אנחנו עושים לזה אנתרופומופייז על התופעה.
כן.
כאילו, הוא לא זה, הוא לא בן אדם, ככה הוא בנו.
כן. תראה, יש שימושים מסוימים, כמו שאתה מציע, לשיפור חשיבה ביקורתית, מ-ChatGPT. למשל, יש שימוש מסוים בללמוד איזה סוג של שאלות, איזה סוג של פרומפטס לתת ל-ChatGPT על מנת שהטכנולוגיה תייצר תשובות יותר ויותר מורכבות, יותר ויותר משמעותיות. ויש ערך בללמוד לשאול שאלות, ויכול להיות שספציפית בזה זה יכול לעזור. אני אספר לך סיפור, כיוון ש-ChatGPT פחות או יותר ברמה הדרמטית עלה על האופק בשנת הלימודים האקדמית הנוכחית, לימדתי סמינר באתיקה ומינהל ציבורי בסמסטר הזה, ועשיתי שליש מהקורס על ChatGPT, ונתתי לסטודנטים משימה לכתוב איזשהו מזכר על מדיניות, על איזו שאלת מדיניות, ולכתוב אותו פעמיים, פעם אחת בשימוש בחיפוש אינטרנט מסורתי, בדאטאבייסס בגוגל, בגוגל סקולר ובדאטאבייסס של מאמרים. זה היה שאלה על האם אנרגיה גרעינית צריכה להיות מוגדרת כירוקה. ופעם שנייה ביקשתי מהם לכתוב את המזכר בהתבסס על לפחות 5 פרומפטס מ-ChatGPT. ואז עיקר המטלה היה להשוות בין שני הניסיונות האלה, זו הייתה מטלת מטה כביכול, להגיד לי איך הם התרשמו מהעבודה עם החיפוש המסורתי לעומת ChatGPT, ומה שהסטודנטים חזרו, יכול להיות שזה לא יהיה רלוונטי לתיכון ולבתי ספר אחרים, מה שהסטודנטים בגדול רובם חזרו ואמרו, החיפוש המסורתי היה הרבה יותר ביקורתי מהחיפוש ב-ChatGPT, כי ChatGPT נתן להם פחות או יותר מוצר עטוף ומוגמר ומנוסח, שנתן להם כן את התמונה הגדולה, אבל לא הייתה להם שום יכולת לדעת באיזה מקורות זה השתמש, מה הייתה מידת האמינות של המקורות האלה, מה הייתה המידה של השפעה של אינטרסים כלכליים על המקורות האלה. זה נתן להם כאילו איזושהי קוקי קאטר תשובה, שיכלו, אתה יודע, להישמע כאילו הם מבינים על מה הם מדברים, הם היו מצטטים אותה, אבל לא היה שם תהליך למידה שהיה בכלל קרוב לתהליך הלמידה בחיפוש היותר מסורתי.
מעניין, תודה רבה על השיתוף הזה, וגם משימה יצירתית ומעניינת כאילו לעשות את זה בצורה הזאת, וגם השאלות שהם העלו זה גם חשיבה ברמה מאוד גבוהה, כלומר מה האינטרסים כלכליים שמביא, מה המקורות, מה המימנות והאמינות, זה בהחלט משהו שאני לא יודע אם כולם שואלים את זה, גם מבוגרים שעכשיו יושבים מול ה-ChatGPT ומתייעצים איתו, יש גם ורז'ן של ChatGPT, אתה יודע, יש כלי שנקרא P, אם אני לא טועה, שהוא אמור להיות חבר פסיכולוגי שלך, ותתייעץ איתו על גם בעיות אישיות, שהוא גם מבוסס על מנוע הזה, אז העולם קצת השתגע לכיוון של בוא נעשה בזה שימושים אישיים כאלה ואחרים, מבלי להבין את כל הבעיות והמשמעויות הנוגעות בכך, ופה אני רוצה לקפוץ לנושא שקצת דיברנו עליו קצת לפני כן, בשיחה לפני שהתחלנו להקליט, ואני בעיצומו של באמת לקרוא המון מסמכים שמדברים על AIED, כלומר AI Education, והרבה בעיות אתיות, בעיקר מה שאני קראתי עליו זה בעיות בפרטיות, והשימוש של הדאטה ואיפה הוא מאוחסן, בהרבה מקומות מצוין גם ה-biases, הטעיות של ה-GPT, ואז אתה גם מוצא עוד תופעות כמו הלוסיניישן, כלומר שהוא עוזב ומשקר, וגם עוד תופעות של רעילות, של טוקסיסיטי שגם אמרתי לך, ואז אתה מוצא את כל הדברים האלה, ואתה אומר עצמך, הכלי הזה שהוא נכנס לשימוש בתפוצה כל כך רחבה, כן, כמות משתמשים בלתי נתפסת, שמשתמשת בזה ולא מודעת לכל השפעות האלה, גם השפעות פסיכולוגיות על המשתמש, אנחנו לא יודעים את זה, מה קורה, כי אנחנו בעצם הכל מאוד חדש, ואז התחלתי גם לבדוק רגולציות, אפשר, רגולציות וחוקים בעולם לגבי שימוש בחינוך, ואין שום איסור. ומקודם אמרת שאתה לא היית מליץ למורים להשתמש ב-ChatGPT בחינוך, אבל אתה גם מומחה במדיניות, ואתה מומחה ברגולציה, זה מה שאתם עושים, אתם גם ממליצים ככל הנראה על שימוש בטכנולוגיות כאלה ואחרות, ואני ממש הייתי רוצה לשמוע את דעתך בתור מומחה בתחום. אם היה בא אליך נשיא ארצות הברית, או ראש הממשלה הישראלי, והוא אומר, תן לי חוות דעת, מה אתה חושב שהדרך הנכונה, אנחנו כן רוצים להשתמש בטכנולוגיה, כי יש לנו הרבה בעיות, כמו שתיארת של כיתות גדולות, ואנחנו רוצים להנגיש חינוך ברמה גבוהה יותר, וכו וכו וכו, ומטרה של טכנולוגיה לפתור בעיות כאלה. אבל מה אתה תמליץ לו לעשות עכשיו עם הטכנולוגיה במצב הנוכחי שלה, מבחינה של מדיניות?
ספציפית בהקשר של חינוך? הייתי ממליץ במיוחד בחינוך מתחת לרמת האוניברסיטה, הייתי ממליץ לא להשתמש בזה יותר מאשר בכלי עזר שיהפוך את הנגישות לתוכן שקיים מחוץ ל-ChatGPT ליותר מעניין. צ'טבוט שיכול להגיד לך, אתה רוצה ללמוד על ככה וככה, למה שלא תסתכל בפה ושם? אתה רוצה לדעת יותר על המכבים או על לא יודע מה, הנה כמה דאטאבייסס שאתה יכול לבדוק אותם, לא הייתי הופך את זה למקור לתוכן בשלב הזה. דרך אגב, בגלל אופן הפעולה של הטכנולוגיה, יש גם הבדל בין רמת היכולות שלה כרגע, למשל בעברית ובאנגלית, פשוט יש פחות טרינינג דאטה בעברית מאשר באנגלית, מהניסיונות שלי, זה משהו שצריך לקחת בחשבון גם. תראה, עוד הקשר שבו עולה שאלה מאוד דומה, שיכול להיות שאנחנו יכולים לעשות אנלוגיות, זה ההקשר של שימוש ב-ChatGPT לטיפול פסיכולוגי. זה גם מקום שבו יש צורך מאוד גדול, ומחסור במידה מסוימת במטפלים מהצד השני, זה שיש בעיות, וזה שיש בעיות מבניות, למשל במערכת החינוכית הישראלית, לא אומר שהפתרון של כולם הוא טכנולוגיה. ההליכה הזאת לפתרון טכנולוגי היא פחות או יותר להגיד, בלי להגיד את זה, שאתה לא רוצה להשקיע בזה כסף לשינוי מבני, ושאתה רוצה שהטכנולוגיה תסתום לך חור. זה טכנולוגיה שלא מסוגלת לסתום את החור הזה. שוב, אם השכנים היו מתחילים לחנך את הבן שלהם, ומתעלמים לחלוטין משאלות של אמת אמפירית בחינוך שלו, והיו לחלוטין, כל עוד זה נשמע טוב, אומרים לו כל הזיה שהוא יכול לחשוב עליה, ואם הבן של השכנים היה שואל אותם איזושהי שאלה מהותית על משהו חשוב לגבי, לא יודע מה, אם זה פוליטיקה ישראלית והפיכה משטרית, ואם זה כל איזו שאלה אחרת, והשכנים היו נותנים לו רק תשובה שנשמעת נכונה, אבל כל קשר בינה ובין המציאות הוא מקרי, שהסיכויים של צ'אט GPT לעשות את זה הם לא קטנים, לא היית חושב שהם מחנכים אותו מאוד טוב, את הילד הזה. אז למה שנעשה את זה בקנה מידה אדיר, כשאלה של מדיניות?
מעולה, אני קודם כל שמח על התשובה שלך, כי אני חושב שהיא תשובה מאוד מדויקת, גם מהבחינה של טכנולוגיה לא יכולה לפתור את כל הבעיות שלנו, וכמובן לא להשתמש בה בצורה כמו שתיארת, עם האנלוגיה הזאת בכלל. ואתה יודע, אני חלוק בדעתי רגע מה לשאול, כי יש לי הרבה שאלות, ואני לא בטוח שאתה תרצה לבלות איתי את כל הלילה בשאלות, אבל אני הייתי רוצה, אתה יודע מה, להפוך את השאלה, ולפתוח את זה באופן חופשי לתשובה שלך, מהנקודת מבט שלך, ומהנושאים הכי מרכזיים שאתם מתעסקים איתם, מה האתגר הכי גדול של האנושות שלה, לא יודע אם הטכנולוגיה הזו, ואני יודע כבר שאמרנו באיזושהי צורה לפני כן, זה לא המדע בדיוני, אבל מה הכי מיידי ודחוף עכשיו, שמאוד כדאי לשים אליו לב, ואיך אתה מציע לטפל בזה?
שמע, יש שיר של T.S. Eliot שנקרא The Hollow Man, והסוף שלו הוא משהו כמו This is how the world ends, this is how the world ends, not with a bang, but with a whimper. שהעולם כאילו מגיע לקיצו לא באיזה פיצוץ דרמטי, אלא בכל יללה דקה. משהו כזה נכון לדעתי גם לגבי השימוש המאוד תחוף שלנו באפליקציות של AI. אני הייתי פחות דואג, כל השאלה של האם זה טכנולוגיה שמודעת, הייתי פחות דואג האם זה טכנולוגיה שיכולה ליצור סכנה קיומית לעתיד האנושות. אפילו הייתי פחות דואג משאלות של מה שנקרא algorithmic bias, של הטיה ואפליה בהחלטות אלגוריתמיות, כי זה לפחות, זה בעיה אמיתית, חשובה ועכשווית, אבל היא ניתנת לתיקון טכני. השאלה שהייתי שואל אותך, אור, זה אם היינו, אז אם השאלות הקיומיות האלה של הטכנולוגיה תרוג את כולנו הן שטויות, ואם השאלות של טכנולוגיה מודעת לעצמה הן שטויות, ואם היינו פותרים את כל הבעיות האלה של algorithmic bias, ואם היינו מוודאים שהטכנולוגיה היא בטוחה, ואם היינו מוודאים שהיא מדברת אמת ולא שטויות, ואם היינו מוודאים שהדאטה נשאר פרטי וכו', אם היינו מטפלים בכל הבעיות האלה, היה נשאר ממה לדאוג? והתשובה שלי היא שכן, ומה שהיה נשאר לדאוג זה מה קורה לבני אדם שהם יצורים שמטבעם אמורים לעשות שיפוטים מוסריים יומיומיים, להחליט החלטות יומיומיות, אם יותר ויותר מהשיפוטים שלהם מוחלפים על ידי מכונות. כלומר, היו מנהלים, מה שנקרא middle managers, שבעבר החליטו על מי מקבל משכנתה, ועכשיו יותר ויותר אז מחליטים על מי מקבל משכנתה. אם זה יקרה ביותר ויותר תחומים, אנחנו לאט לאט נאבד את השריר הזה של להחליט החלטות כאלה, להחליט לעשות שיפוטים. זה דבר שהייתי דואג ממנו. דבר שני, תראה, הטכנולוגיות האלה הן טכנולוגיות לפני צ'אט GPT, השימוש המרכזי שלהם באיזשהו מקום היה בעצם recommendation engines, מה שאתה רואה דברים כמו מה תראה בנטפליקס בפעם הבאה, איזה ספר תקנה באמזון, איזה דרך Waze ייקח אותך וכו' וכו'. והם השתפרו לאט לאט, מה שנטפליקס הציע לך רצית לראות, מה שאמזון הציע לך לקנות רצית לקנות וכו', לאט לאט Waze לקח אותך באמת בדרך הכי קצרה. דבר אחד שהולך לאיבוד בדרך זה גילויים מקריים, מה שנקרא באנגלית serendipity, וserendipity כזה הוא מאוד משמעותי בחיים של רובנו. רוב הסיפורים שאנחנו מספרים על בני הזוג שלנו, על התחביבים שלנו, על הדרך שבה הגענו לעבודה שהייתה משמעותית במיוחד, יש בה איזשהו אלמנט כזה של מקריות ברוכה. המטרה באיזשהו מובן של הטכנולוגיות האלה זה לצמצם את זה, זה יכול להיות אובדן משמעותי. חלק מהמוסדות והמסורת הפוליטית שלנו, למשל של שאלות של זכויות אדם, שאלה של זכויות במשפט, מבוסס על זה שאנשים הם יצורים מקוריים, חופשיים, יכולים להחליט החלטות לא צפויות, יכולים להיות יצירתיים. אם אתה תייצר טכנולוגיה שיותר ויותר תהפוך אותנו לצפויים, מה שאני חושב ש-ChatGPT הוא דוגמה יוצאת מהכלל, מה יהיה ההיגיון בלהמשיך להתייחס לאנשים ברצינות שהמוסדות שלנו המסורתיים רוצים שנתייחס אליהם ברצינות? אם אני יכול לצפות כל שאלה שתשאל אותי בפוד, למה שאני אעריך אותך? למה שאתה תעריך אותי אם אתה יכול לדעת מראש את כל סוגי התשובות שאני עלול לתת לך? אז זה שאלות, אתה יודע, קצת לשאלות שהן קצת לטווח יותר ארוך ושהן קשורות למה משמעותי בלהיות בן אדם, שהטכנולוגיה הזאת עשויה להשפיע ולקלקל אותו.
שזה מפחיד. כי אם אנחנו, הטכנולוגיה גורמת לנו לחשוב מה המשמעות מלהיות בן אדם, זה גם איפשהו קצת מפחיד. אני לא יודע אם אתה מכיר, פרופסור אירן פישר כתב ספר שנקרא חושבים בשבילך, הוא מבט ביקורתי על אלגוריתמים, הוא גם אומר חלק מהדברים שציינת, והוא אומר בעצם שבעבר אנחנו היינו צופים בטכנולוגיה, כאילו היינו רואים טלוויזיה וכו' וכו', היום האלגוריתמים צופים בנו. כלומר, הם לוקחים כל פיסת מידע שיש, וכמו שאמרת, מנועי החלטה שלהם, הם ממליצים לנו מה לעשות, ואז הוא אומר גם, וכמו שאתה, אנחנו מאבדים מהחופש שלנו. איפה החופש שלנו? החופש לבחור.
כן.
וברגע שהחופש, אתה יודע, האם זה חופש לבחור אם אתה יכול להסתכל רק דרך החור של המנעול שאני בחרתי עבורך? כי זה משהו בעייתי.
כן. אז אני חושב ש... אכן, האורח הקודם שלך צודק בלהגיד שזה בעייתי. הייתי רק מוסיף, לא רק שהטכנולוגיה צופה בנו, אלא היכולת שלנו לצפות בטכנולוגיה בעוד היא צופה בנו, הולכת ומתמעטת ומצטמצמת. זה סוגיית ה-black box שעולה כאן, שאתה לא לגמרי יכול לעשות reverse engineering לאיך הטכנולוגיה מחליטה את ההחלטות שהיא מחליטה, וזה עוד יותר מקטין את מידת החופש שלך, כי זה אומר שאתה, אפילו אם אתה שם לב למשהו מוזר בדרך שבו הטכנולוגיה צופה בך, אתה לא בהכרח יודע למה היא עושה את זה ואיך לתקן את זה. אבל כן, כן.
מעולה. אני רציתי לשאול אותך, כל אחד מאיתנו, גם בן אדם שמקשיב לפודקאסט הזה ואומר לעצמו, מה אני צריך לשאול את עצמי, לפני שאני משתמש מבחינה אתית, מה אני צריך לשאול את עצמי לפני שאני משתמש בכלי בבינה מלכותית? האם יש סט שאלות שאתה שואל את עצמך לפני שאתה אומר אני אשתמש בזה, אני לא אשתמש בזה, או אם אתה רואה אנשים אחרים, מה אתה תמליץ להם? אולי זה, אתה יודע, כלי לעצמי ליום יום שלי, שלא ישלטו לי, בוא נגיד ככה.
תראה, שאלה אחת שהיא פשוטה מאוד זה, האם אני חייב להשתמש בכלי הזה של הבינה המלאכותית, כדי להשיג את המטרה הספציפית שהצבתי לעצמי כאן. שמעתי איזה דיון בפודקאסט לפני כמה ימים, והיה שאלה מאוד פשוטה, ומאוד אהבתי את התשובה. מישהו שאל, תשמע, אני עוסק בייעוץ ללקוחות בתחום מסוים, לא היה לי זמן ליצור תמונות מרקטינג לעצמי, יש בעיה עם זה שאני אשתמש באחד מהכלים החדשים ליצור תמונות מרקטינג של עצמי, מייעץ לקליינט וכו'. אהבתי את מה שענה לו, או מה ששאל אותו חזרה המגיש, וזה היה, למה שלא תזמין שני חברים שפשוט יצלמו אותך כשאתה עובד? כאילו, מה... יש המון הקשרים שבהם אין שום סיבה שלא להשתמש בפתרון קצת יותר לואו-טק. אז קודם כל, שאלה רלוונטית לחלוטין זה, למה אני משתמש בטכנולוגיה הזאת? האם היא באמת נותנת לי את היתרון התחרותי המשמעותי, משמעותי כל כך שהוא שווה למשל את הסיכון בלשמוע שטויות ב-ChatGPT, או האם שתיתי לשוחרה מההייפ ואני משתמש בזה רק כי זה הדבר הכי חדש והכי טוב? אתה יודע, הרבה שנים בהתחלה למשל של השעוני אפל, במשך איזה שלושה ג'נריישנס עד שהם החליטו מה הם רוצים לעשות, שעון רגיל היה יותר טוב משעון אפל. כאילו אפילו בתור שעון הוא היה יותר טוב משעון אפל. זה היה שטויות, וסביר להניח משקפי מציאות רבודה שלהם, עד שהם יחליטו מה בדיוק השימוש שלהם, ילכו באותו תוואי. אז שאלה אחת לחיי היום יום זה, האם באמת אני צריך להשתמש בטכנולוגיה ברגע הזה, כדי להפוך את עצמי ליותר פרודוקטיבי? שאלה שנייה שאני חושב שכבר מזמן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ורבים שואלים את עצמם אם אני לא משלם על טכנולוגיה מסוימת, האם אני יודע איך התמריצים של מי שיצר אותה משפיעים על הקונטנט שאני רואה? וזו וריאציה על התשובה שנתן לך האורח הקודם שלך. האם אתה מודע לחלוטין לאיך אתה המוצר בטכנולוגיה שלא שילמת עליה או ששילמת עליה מחיר מסובסד? זה שתי שאלות יומיומיות. שאלות אחרות יומיומיות זה הייתי ממליץ לחלק מהמאזינים שלך פשוט לידע את עצמם לגבי חלק מהמחקר של ההשפעות של בריאות נפשית של הטכנולוגיה הזאת. אחת הקורלציות הכי חזקות בהיסטוריה של מדעי החברה למשל זה הקורלציה בין ירידה בבריאות הנפש של בני נוער והעלייה של האייפון והמדיה החברתית לשוק ב-2007 עד 2011, משהו כזה. שווה את זה? שווה לראות עוד 4 לייקים באיזה פלטפורמה שלא תהיה עליה בשביל הסיכונים האלה? אז כאילו, אתה יודע, להכניס איזשהו באפר של מחשבה שנייה לפני שאוטומטית רצים להשתמש בדבר הכי חדש.
מעניין, אני אאמץ את השאלות שאמרת עכשיו, וגם נתת דוגמה הכי מובהקת בעצם של המחקרים של הרשתות החברתיות והשפעות שלהם על ילדים ובני נוער, מן הסתם השפעות נפשיות מאוד, מאוד לא טובות, המחקר מראה את זה, ואני אומר לעצמי, אתה יודע, אנשים שמקשיבים לפרק הזה ספציפית, פרופסור לפילוסופיה, מומחיות באתיקה וטכנולוגיה, אני, הלחם והחמה שלי הוא להיות אדווקט, כאילו להיות השגריר של טכנולוגיה ולהשתמש בטכנולוגיה למטרות טובות בהכשרות של למידת מבוגרים ולמידת ילדים, והנה אני פתאום בפרק שכזה נותן איזושהי עזרה איפשהו וגם מדגיש קצת יותר על האיומים, ואני אומר לעצמי, אולי אני עושה לעצמי שירות לא טוב, זה דבר ראשון. דבר שני, הכובד והחשיבות של הפרק הזה, אני חושב, הוא קריטי, בגלל שבעצם גם מהתשובות שלך, אני לומד הרבה, שצריך להפעיל משקל מאוד כבד, גם אם הטכנולוגיה יכולה לעשות טוב, משקל מאוד כבד על איזה סוג הטכנולוגיה, מתי נשתמש בה, ואיך נשתמש בה בקורולציה, ובהקשר ישיר לפדגוגיה,
כן.
ולתכנים הספציפיים, ואני חושב, שזה יהיה אתגר מאוד גדול, במיוחד בטכנולוגיות החדשות.
תראה אור, אני לא רוצה להגיד שלא יכולים להיות שימושים פנטסטיים של טכנולוגיה, אפילו לצרכים פדגוגיים, אבל צריך להיות ברור איך הם משרתים צורך פדגוגי שהוא לחלוטין מחוץ לטכנולוגיה, ואיך הטכנולוגיה עצמה מבהירה שהיא בשירות אותו צורך פדגוגי. הסיכון עם הטכנולוגיות האלה שנשמעות ונראות יותר ויותר אנושיות, זה שהופך להיות בלתי אפשרי שלא להשתמש בהם, כי הן כל כך מגניבות, כי הן כל כך קול, כי הן כל כך מדהימות באיזשהו מקום. ואתה רואה יותר ויותר מזה. הטכנולוגיות עצמם, יש בהם משהו שהוא, שוב, כל כך שווה, שעצם העובדה שהן שוות הופך להיות הטיעון והסיבה להשתמש בהם, וזה מצב שבו הזנב מקשקש בכלב, וזה הסיכון המרכזי שאני רואה, וכמו כל דבר אחר, דרך אגב, כשאתה מתעסק בחינוך של ילדים, יש לך חובה מוסרית להיות זהיר במיוחד, כי היכולות הביקורתיות והיכולות שלהם לברור את המוץ מהתבן עדיין בהתהוות, אז אתה לא יכול לתת להם טכנולוגיה שממכרת גם מבוגרים ולצפות שמשהו טוב יקרה.
תודה רבה, אני חייב גם לשאול, אתה יודע, על המלצות שלך, למי שמאזין והוא היה רוצה רגע להתעמק יותר, בלקרוא ספר או לעשות איזשהו קורס שמסביר את זה, איזה מקור אתה תמליץ לו ללכת רגע ללמוד ולהתעמק יותר על מה שדיברנו עליו בעצם מסביב בכל הפרק הזה, שזה אתיקה, כן? אתיקה של בינה מלאכותית, או אתיקה עם טכנולוגיה, שימוש של טכנולוגיה, מה תמליץ למי שבכלל לא נגע בתחום הזה, ללכת ולהתחיל שם, לקרוא שם?
כן, תראה, ברמה הכי נגישה, כיוון שמדובר בתחום שזז כל כך מהר, הייתי ממליץ לאנשים על פודקאסטים מסוימים, כי הם מסוגלים להגיב. אחד מהפרשנים הכי מעניינים ומתוחכמים פה בארצות הברית, שמתעסק בבינה מלאכותית, זה עזרא קליין. יש לו פודקאסט יוצא מהכלל, הייתי פשוט הולך לשם ובודק את הפרקים על AI, הוא מדבר גם לא מעט על אתיקה של AI. עוד פודקאסט מצוין זה הפודקאסט טכנולוגיה של הניו יורק טיימס שנקרא Hard Fork, שגם בו יש הרבה דברים מעניינים. ספר יוצא מן הכלל על השאלות של בינה מלאכותית כללית שדיברנו עליהם, ועל השאלות של מה שנקרא Artificial General Intelligence והאפשרות שבינה מלאכותית תהפוך להיות מודעת ומסוכנת, נקרא Super Intelligence של ניק בוסטרום. עוד מקור שסיפרתי לך עליו בשיחה המקדימה, אתר שנקרא The Conversation, שהמטרה שלו היא להנגיש מחקר אקדמי לציבור רחב. יש שם מאמרים מעניינים על אתיקה של בינה מלאכותית. זה חלק מהמקומות שהייתי מתחיל איתם.
המלצות מעולות, 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 תודה רבה. אז איך אתה לומד משהו חדש?
כן, שאלה מעניינת. אחד הדברים שאני אוהב לעשות כשאני לומד משהו חדש, זה לחלוטין כאילו מזוויות שונות לשקוע במטריה החדשה. כלומר, אם אני למשל רוצה ללמוד על מודל וקטורינג של ChatGPT ודומיו, אז אני במשך תקופה אחליט, נגיד שבוע, שבועיים, שחוץ מזה אני לא מתעסק עם כלום. אז אני מקשיב לפודקאסט על זה, אני קורא מאמרים על זה, אם אני רואה שמדובר באיזה שהם אפליקציות בפילוסופיה ופסיכולוגיה של השפה, אני קורא את המאמרים המקצועיים מהתחום הזה על זה, אני מסתכל אם אני מוצא דברים דוקומנטריים, אני כאילו משרה את עצמי לחלוטין במטריה הזאת, ועושה את זה מכמה וכמה כיוונים, במשך איזה שבועיים, שלושה, ואז אני לומד יחסית הרבה בזמן קצר, ואז אני עוזב את זה לגמרי ונותן לזה קצת להתבשל, ואז אני חוזר לדברים, אתה יודע, ספציפיים שאני רוצה לכתוב עליהם או לעשות עליהם את המחקר. אז בשני תחומי המחקר שלי, שהם פילוסופיה של טכנולוגיה ואתיקה של מלחמה, זה הטקטיקה שלי בלימוד דברים חדשים.
סופר מעניין. מעניין אותי גם לשאול, אמרת לי בשיחה המקדימה שאתה מוציא ספר בקרוב.
כן.
נשמח לדעת איך קוראים לו ואיפה יהיה אפשר להשיג אותו.
כן, אז הספר זה בתחום המחקר השני שלי דווקא, הוא על הפסיכולוגיה של מלחמה. השאלה שהוא שואל היא מה המשקל של רגשות של השפלה פוליטית וצורך בתהילה פוליטית בזה שמלחמות מתחילות ונמשכות. הספר טנטטיבית נקרא Strong Life, Glory, Humiliation and the Drive to War. הוא יוצא בהוצאת קיימברידג' ואפשר, אני מניח, לקנות אותו החל מהתחלת 2024.
נושא מעניין. בטוח מדובר קצת על רוסיה ואוקראינה, אני מניח.
לגמרי. אחד מה-case studies. והשני הוא הפרופוגנדה של ISIS.
וואו.
של המדינה האסלאמית.
כן, כן, מטורף. לא, זה גם מטורף, כלומר, אנחנו חושבים על זה. תשמע, אתה מתעסק בנושאים מאוד מעניינים ביום יום, כלומר, אתה קם בבוקר, זה כמו חנות ממתקים של מלחמה ובינה מלכותית. מה, איך אפשר שלא לדבר על מדע בדיוני אם אתה חי על הציר של בין מלחמה למכונות שמשתלטות על היקום?
כן, בחמש שנים האחרונות זה בעיקר בינה מלאכותית.
מינה מלאכותית. אז כן, אני חייב לשאול, אתה יודע מה, נראה לי שאתה, להרגשתי, גם אוהב מדע בדיוני, אולי לא, אבל אני סתם מנחש ניחוש פרוע. איזה ספר אתה הכי מתחבר אליו במחנת המדע בדיוני, והאם הוא מתחבר לתקופה הזו? לגמרי שאלת ווילד קארד.
קודם כל ניחשת נכון, רק שחשוב לי להבדיל בין מדע בדיוני ומדיניות, מה שאני לא בטוח שחברות הטכנולוגיה שלנו או מצליחות או רוצות כל הזמן לעשות. הסיפורים הקצרים של טד צ'אנג מאוד מאוד אהובים עליי. הוא הסופר שכתב את הספר שעליו מבוסס למשל הסרט Arrival שהוא יוצא מהכלל. מה שאני אוהב בסיפורים האלה ומה שאני חושב שרלוונטי בהם לתקופתנו זה שהם כן מנסים להציג תמונה הרבה יותר אמביוולנטית של הטכנולוגיה, יכול להיות שיותר אמביוולנטית ממה שאני הצגתי לך כאן, כלומר לא איזושהי גישה דוגמטית שרק פוסלת טכנולוגיות חדשות, אז אני חושב שזה עוד המלצת קריאה למאזינים שלך. אני חושב שהאוסף האחרון שלו, אני לא יודע אם הוא תורגם לעברית, האוסף האחרון שלו נקרא Inhalation, שזה שאיפה, שאיפה של אוויר, והוא יוצא מהכלל.
אם אתם לא תקראו חבר'ה, אני אקרא, אז אולי אני אעשה איזה פרק נפרד. פרופסור, תודה רבה על הרעיון, היה לי לכבוד ולמדתי המון המון המון, אני בטוח שהפרק הזה יעשה אדוות, לפחות פה בארץ כמובן לדוברי עברית, אז תודה רבה, אני מקווה שנהנית.
נהניתי מאוד והעונג כולו שלי, אז תודה לך.
תודה רבה, ולהתראות ונתראה בעתיד האפוקליפטי הקרב עלינו ובא, אני מצטער, הייתי חייב לסיים עם נימה של מדע בדיוני. תודה רבה שהזנתם והזנתן, ונתראה בפרק הבא.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il